גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
אם את מפנטזת על העבר, על האקס, על סיפור שקראת, על סרט שראית, על סיפורים שאת ממציאה בראש, על דברים שאת לא בטוחה שבאמת תאהבי, זה בסדר. הדמיון הוא מפלט פרטי ויפהפה ששמו רק לנו. בדמיון אין חוק ואין מוסר, ויש רק חופש אינסופי. כל מה שקורה אצלך בדמיון הוא לגמרי, לגמרי בסדר. אלה דברי הפתיחה של הסופרת רוני גלבפיש בספרה חדש בהקיץ, קובץ תיעודי שמורכב כולו מפנטזיות מיניות נשיות. במשך חודשים שלחו מאות נשים אל גלבפיש את עולמן הפנימי המיני, זה שחוו, גם זה שרק פנטזו עליו, והפקידו אותו בידיה. הכל יש בספר, שעטיפתו הברודה לא באמת מגלה את צפונותיו, נשים צעירות וזקנות ומין BDSM ומין ונילי ומין על גברים חיים, אפילו מין על גברים מתים. אז מה אפשר ללמוד על נשים בכלל מהקובץ, האם הוא מיועד לנשים או לגברים, ואיך דווקא אישה שחיה אורח חיים דתי היא זו שמפרסמת קובץ כזה. נשאל, בוקר טוב לסופרת רוני גלבפיש.
בוקר טוב, גואל.
ברכות, היום זה קורה?
כן, זהו, הספר בחוץ.
זהו, את מרוגשת למוות?
האמת שקצת, כן.
כן?
כן, כן, זה ספר מאוד יוצא דופן בשבילי. בבסיס אני סופרת, אז אני מוציאה ספרים שכתבתי, בפעם ראשונה שאני מוציאה ספר שלא כתבתי, אלא ערכתי.
אלא שליקטת, כן.
ליקטתי וערכתי ויזמתי, אבל לא כתבתי, חוץ מהמבוא שחלק ממנו הקראת, לא כתבתי כלום. זה חוויה אחרת לגמרי, ואני חייבת להגיד, משמחת במיוחד.
נדבר על זה עוד רגע ברשותך, אבל לפני כן קראתי את הספר, או לפחות חלקים גדולים ממנו. עוד רגע אגיד לך את המסקנות שלי, אבל לפני כן, אני לא יודע אם זה בכלל הוגן שאשאל אותך, אבל אשאל בכל זאת. האם בין כל הוידועים שקראתי מסתתר גם אחד שלך, תחת שם בדוי?
לא הוגן, אבל הכרחי. לא.
מעניין.
איך
מנעת
לא
את עצמך? איך מנעת מעצמך?
מפני שהרגשתי שאם אני אכניס את עצמי, האיזון שלי מול הטקסטים ייפגם. היכולת שלי לעמוד ולהגיד, אני העורכת, ולהגיד למשל כמה אני חושבת שהספר הזה נפלא, ברגע שיש שם טקסט שלי, אני כבר חשודה בעיני עצמי.
מעניין.
וזה לא כל כך התאים לי.
מעניין, מעניין. אני הופתעתי כמה זה הרבה פחות מחרמן ממה שדמיינתי.
אתה פוגע לי במחירות, גואל, למה?
לא, 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 יש... לא, לא. כי אנשים הרי לא יקנו את זה כדי שזה יחרמן אותם, שזה יש דברים אחרים. אנשים יקנו את זה בגלל העומק הרע ובגלל הסקרנות הגדולה. אבל תסביר לי למה זה פחות חרמן אותי ממה שחשבתי.
קודם כל, אתה לא בחורה, סליחה שאני מעליבה וזה. נשים כותבות לי כל מיני דברים על הספר, בין השאר שהוא כן מחרמן, אבל הוא לא רק, זה נורא מעניין, אני, כשהתחלתי לעבוד על הספר, היו לי כל מיני רעיונות ומחשבות לאן אני הולכת עם זה, והשאלה המקורית שכתבתי בה, הטקסטים נאספו באנונימיות, וכתבתי, ספרי לי על הפנטזיות המיניות שלך, זאת הייתה השאלה המקורית. ורגע לפני ששלחתי אותו, להרבה מאוד נשים שהתנדבו בפייסבוק שלי בלי לדעת למה הן מתנדבו, נכנסתי ושיניתי, הוספתי רק שתי מילים. כתבתי, ספרי לי על עצמך ועל הפנטזיות שלך. באותו רגע, אם היית שואל אותי למה אני עושה את זה, לא הייתי יודעת לענות. בדיעבד היום אני יודעת להגיד שזה שינה את הספר מהיסוד. ראיתי, יש ספרים של פנטזיות מיניות שמספרים רק את הפנטזיה. הם נורא נורא מחרמנים, אתה קורא אחד, שניים, שלושה, ואז אתה נהיה כהה. זה קצת כמו לראות פורנו.
כן.
וברגע שביקשתי מנשים לספר לי על עצמן, אז קיבלנו בני אדם. הפנטזיה היא חלק, והיא אף פעם, היא לא מקרית. היא תמיד חלק מאיזה קונטקסט, וחלק מהאנשים גם ממש נותנות את הקונטקסט. ובעיניי, המחיר שאני משלמת בזה שאולי זה לא רצף של טקסטים מחרמנים עד מוות, אני מרוויחה בצד השני, בללמוד משהו על מיניות נשים שהוא הרבה יותר אז, עמוק ומעניין.
אז אני אשאל אותך עוד רגע, מה אפילו את למדת מנשים מהעבודה הארוכה על זה, אבל אני לא יכול שלא לדמיין ספר שכזה, שנכתב על ידי גברים ונעשה ולוקט על, על ידי גבר. אפשר להניח שהוא היה נראה אחרת לגמרי, נכון? היה שם בעצם את לב הפעולה. עשיתי, סובבתי, עיגלתי, כל הדברים האלה, נכון?
אתה בוא תפריד בין נכתב לבין נערך. אם זה נערך, אז לא בהכרח. זאת אומרת, גבר יכול לבוא עם אותה רמה וסגנון של סקרנות כמוני, ולעשות בחירות דומות של להשאיר באמת בבסיס, קודם כל, את הטקסטים כמו שהם, הכי קרוב שהם, אבל יש, היו גברים ששלחו לי, לא המון, כי ההפצה, הפצתי את ההזמנה באופן אישי. היא הופיעה ברשת בשלב מאוד מאוחר.
הם כתבו לך למרות שביקשת רק מנשים שתכתובנה?
אז זהו, רק ברגע שהעליתי את ההזמנה למרחב פומבי, התחילו להגיע גם טקסטים מגברים, חלק מהם, רובם, הם מדופנים שהם נשים, וזה היה מאוד משעשע לראות כמה קל לזהות את ההבדל בטקסט שנכתב על ידי גבר.
זו הפעולה, נכון? אני לא טעיתי.
אתה לא טעית, אבל זה, אנחנו יודעים את זה, אני באה מתחום הספרות, ואנחנו יודעים את זה מאוד יפה, יצא עכשיו ספר מקסים של נועה ידלין על ספר הלא נכון, שמתעסק בסופרת שכותבת ספרות אירוטית. בשנים האחרונות, באותה מידה שגברים צורכים פורנוגרפיה, נשים צורכות ספרות אירוטית, אנחנו חוות מיניות בצורה אחרת, בשפה אחרת, בקצב אחר, וזה מאוד ניכר גם בטקסטים שנשלחו אליי.
מעניין, מעניין. אז מה למדת על נשיות, אמרי לי רוני?
קודם כל למדתי שהדבר הכי, הטעות הכי גדולה שלי כאישה, וגם שרוב האנשים סביבי, שאנחנו מסיקים מעצמנו על הכלל. זה לא נכון.
אם אני מרגישה ככה או לא מרגישה ככה, אז ככה נשים, אוקיי.
נורא קל לי להגיד, נשים מעדיפות רגש בתוך המיניות שלהם. באופן כללי, אם אנחנו מסתכלים על סטטיסטיקות, זה כנראה נכון, אבל ממש לא כולן. נשים רוצות להיות נשלטות. באופן כללי יש הרבה כאלה, אבל לא כולן. נשים רוצות להיות עם נשים או סקרניות לגבי מיניות עם נשים. נכון, ממש, באחוזים ניכרים, אבל לא כולן. מה שלמדתי זה שהמגוון הוא אינסופי, ושאם אני לא מכירה אותו, הוא מפחיד אותי. וככל שאני מכירה אותו יותר, היכולת שלי להכיל, להקשיב באופן לא שיפוטי, וללמוד על עוד גוונים של איך זה להיות אדם בעולם, ובעיקר אישה בעולם, מאוד מאוד מתרחב.
טוב, זה ברור, כן? זו הסיבה שדיקטטורים תמיד פחדו מחינוך, כן? כי הם ידעו שהידע הוא זה שיהפוך אותנו לאנשים טובים יותר. את מדברת על להפחיד. האם יש טקסטים שהעיניים שהגיעו אלייך ושהעיניים שלך לא יכלו לשאת?
העיניים שלי יכלו לשאת. להגיד שהם לא טלטלו אותי עד היסוד, יש שקר. היו טקסטים שהיו בשבילי, מתחו את היכולת שלי להכיל, ואני אגיד לך ככה, אחד מהם נכנס בסופו של דבר לספר, כשהכותבת בעצמה, עכשיו, הם כולם אנונימיות, אני לא מכירה אותן, היה להם דרך אחת לפנות אליי, וזה דרך תופס שפרסמתי. היא חזרה לשם וכתבה לי, הטקסט שכתבתי הוא מאוד קשה, אני יכולה לשלוח לך תיקון, ושלחה גרסה קצת יותר מרוככת, וזה נכנס. אבל היו שלושה טקסטים שהם היו, אני חשבתי, לא פחדתי מהם, פחדתי מאיך יקראו אותם, וחשבתי שאני עוד לא מוכנה להניח במרחב הציבורי את הטקסטים האלה.
שמה? שנגעו איפה? שנגעו באזורי מה?
שנגעו באזורים מאוד עדינים של הנפש, של, גם של טראומה ופוסט-טראומה, גם של מיניות מאוד מאוד נדירה. ביטויים מיניים מאוד נדירים, זה דברים שהאופן שבו אני התמודדתי עם זה, נורא רציתי להכניס אותם, כי חשבתי, הם מדהימים, הם גם היו טקסטים של נשים מבריקות, כתובים היטב, אבל עצרתי מול זה ואמרתי, לפני שאני אניח דבר כזה במרחב הציבורי, אני צריכה לראות איך המרחב הציבורי מגיב למה ששמתי פה שהוא כבר רדיקלי בעיניי מהרבה בחינות. והנחמה שהייתי אומרת לעצמי כל הזמן זה, טוב, אם יהיה ספר המשך,
אז שם, אז שם תעלי קומה.
כן, אבל אני לא יכולה להגיד שנחרדתי משום דבר, כי ככל שקראתי את זה יותר, אז היכולת שלי להכיל את השונות האנושית התמתחה, זה מה שקורה לנו.
בוודאי, זה מה שקורה לנו. איך אישה שחיה, תגדירי את עצמך עבורי, חיה בסגנון דתי, אישה דתית, מה יהיה נכון?
אני אישה חילונית, נשואה לדתי, מקיימת, והמשפחה שלי דתית, חלק מילדיי דתיים, ואני מרגישה חלק מהקהילה הדתית ומקהילה החילונית, אני באמת חיה על התפר, אבל הבאתי את הספר הזה לתוך משפחה.
אוקיי, אז איך מתעסקים בתוך משפחה שכזו עם בולבולים וטוסיקים?
קודם כל מתייחסים בכבוד למיניות. ולא, הדיבור הוא לא גס והוא לא בוטה. אין לי עניין בזה, זה לא מעניין אותי להגיד את המילים הגסות. עברתי את השלב האוראלי קוראים לזה, שילדים צריכים להגיד
פיפיקקי,
אז אני כבר לא שם. אני חושבת שגם בתוך הציבור הדתי, יש היום שיח מיני עמוק, משמעותי ויפהפה, ולראיה, יש לא מעט נשים דתיות בספר, והסיפורים שהן מספרות לא פחות פתוחים ומשמעותיים, מסיפורים של נשים חילוניות.
אז אולי זה אפרופו מה שאמרתי קודם שאפשר ללמוד, הזכרת נשים חרדיות, האם יש לך את הסיפור של מיכל בת 49 לידך?
תמיד, לנגד עיניי תמיד.
אוקיי, קראי אותו עבורנו וכך נסיים, אתם צריכים לשמוע את זה מאזינות ומאזינים.
אני כן רוצה, אפשר להקדים לו מילה?
מילה.
הסיפור הזה של מיכל הגיע בין ה-30 הראשונים שנשלחו עליי, וכשסיימתי לקרוא אותו, החלטתי לעשות מזה ספר, כי הרגשתי שכולם חייבים לשמוע את זה.
בלי ספק.
אז מיכל, 49, אלמנה פלוס 2. אני דוסית, ממש דוסית. לא נגעתי בגברים לפני שהתחתנתי. גם לא בבעלי. לפני שהתחתנו, הוא היה מתאר לי איך יחבק אותי, וייתן לי נשיקה על המצח. זו הייתה פנטזיה מעוררת ומרגשת. כבר הייתי בת 20 פלוס, וראיתי סרטים, וקראתי ספרים, ובכל זאת, אפילו לא יכולתי לדמיין יותר מזה. אחרי שהתחתנו, היה לנו קצת קשה עם המיניות, אבל אחרי הלידה הראשונה היה שיפור עצום. חיי המין שלנו היו טובים ומספקים. הלילה של המקווה היה תמיד מרגש, ושמחת הייחוד גדלה מחודש לחודש. כשהיינו נשואים לא נזקקתי לפנטזיות, ואז הוא נפטר. הייתי בת 40. כמה חודשים אחר כך חלמתי עליו חלום רטוב. פשוט היינו ביחד, במיטה, שכבנו. כמו כשהוא עוד היה עדיין בחיים. אחרי כמה חודשים לבד, הבנתי שלגוף שלי יש צרכים משלו. מעולם לא הייתי ערה למועד הביוץ שלי בחריפות, כמו בשנים האלו. הגוף פשוט טבע את שלו. מצאתי לי גירויים חיצוניים, קטע בספר או משהו שראיתי בסדרה, ובלילה, לפני השינה, הנהגתי את עצמי. זה לא היה נעים לי. היה בזה משהו זר, מנוכר. ואז עשיתי את השינוי. מצאתי את הדרך שלי. אני עוצמת עיניים, וחוזרת אליו, אלינו, משחזרת רגעים אינטימיים משותפים שלנו, מדמיינת אותו, לוחש לי מילות אהבה, כמו שהיה עושה תוך כדי, ומגיע.
להשתגע מהטקסט הזה, פשוט להשתגע. בהקיץ, זהו שם הספר החדש של רוני גלבפיש. רוני, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, גואל, בוקר טוב.
גם כן תרבות, ראשון עד רביעי, בין 9 ל-11, רק בכאן תרבות.